אנחנו בחובת התלמידים עמוד פי ג' הנימד שבשעה שאתה לומד התורה קשה לך לעורר את נפשך במחשבות אילאיות, מוכחת להעמיק בה בראשך וכל עצמך לעבוד עבודה קשה מתשת את הכוח, אבל עורר את נפשך תרם שתבוא ללמוד. זה נכון שתוך כדי הלימוד בן אדם לא מרגיש את הקדושה ואת המלאכים, אבל לפני הלימוד שיעורר את נפשו גלה אותה וכושרה בשם. בן אדם צריך להיכנס ללימוד מתוך מסע חיבור לקדוש ברוך הוא וגישה כזו, ואז כשתבוא ללמוד תורה אתה תבוא בפשט השכל הפשוט, והנפש הגלויה שלך תרוץ ותחדור דרך הלבוש אל מלכה וקונה השבה ותתייחד עמו יתברך. זה שני גישות לגמרי שונות ללימוד תורה. יש לימוד תורה שהוא טוב, זה מה שאני צריך לעשות. יש לימוד תורה שהוא גישה לקדוש ברוך הוא, ואם בן אדם חושב על זה וניגש לזה מתוך כך, ממילא הלימוד שלו לגמרי שונה. יש רב חשוב, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אספר את שמו, הוא ואלמנתו, דיין הוא הלך לעולמו, שירת אשתו אלמנה עם הרבה מאוד ילדים, והבית הוא בית מאוד 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 תורני. ואותה רבנית סיפרה לי שכל ילד שמגיע לסיום הישיבה התיכונית או הישיבה הקטנה, כל אחד לאן שהוא רצה ללכת, היא אומרת לו, עכשיו צבא, תעזוב את התורה, לך לצבא. וכל ילד אצלה צריך להיאבק על כל שנה שהוא נשאר בישיבה. כי היא אומרת, אם בן אדם נכנס לישיבה מתוך מובן מאליו, טוב, השלב הבא זה ישיבה גבוהה, אז הוא לא מרגיש שהוא צריך לנצל את הזמן, והוא לא מרגיש את הזכות שבלימוד תורה שלו. אז היא אמרה לי בזמנו, כשהילד מגיע הביתה בכיתה י"ב, אז היא מתחילה לומר לו, טוב, התחלת לחשוב, לאן אתה רוצה להתגייס, לאיפה אתה הולך בצבא, ואחרי הדיונים בחוץ, היא חוזרת לחדר ומציעה את התהילים ומתפללת, ריבונו של עולם, תן בי ליבו, להיאבק בי, להילחם. בחוץ היא קשוחה, ולא, אל תבלבל לי את המוח, סתם תבזבז את הזמן, מה תעשה בישיבה, לא מוכנה, לא, עושה לו את המוות, עד שהוא נאבק, ובסוף היא מבטרת, ונותן לו לך שנה, אבל תחשוב טוב טוב אם אתה רוצה עוד שנה, כי לא ברור לי שבכלל יש סיבה, תחשוב אם את כל השנה תלמד, כל הזמן הילד צריך להיאבק על כל שנה, ומתוך זה הבנים שיצאו תלמידי חכמים מאוד גדולים, כי הם נאבקו על זה, וכשבן אדם נאבק על משהו, אז פתאום הוא מעריך את זה. ואנחנו הרבה פעמים, זה שכל כך קל לנו לבוא וללמוד, נו, אז אנחנו גם לא מתלהבים ממה שיש לנו. בן אדם הרבה פעמים צריך לחשוב לפני שהוא נכנס, לחשוב לזכות שיש לו, לחשוב לדבר הגדול שהוא עושה, ואז כל הלימוד בא לידי ביטוי בצורה אחרת. וזה אחד מהדברים שדרך אגב לא צריך להיות רק בזמן שאנחנו בישיבה. גם בן אדם שבצבא ובחיי יום יום מנסה לנצל את הדקות, אז הניצול הזה הרבה פעמים יכול להשפיע על כל היום, כי שוב זה מעורר גישה מסוימת לתורה, זה שאני מנצל את הזמן. אני תמיד מעודד שלאנשים יהיה סדרים אחרי התפילה, כי התפילה זה דבר שבעזרת שם בן אדם לא יפספס. אז אם בן אדם יודע שבשבת בבוקר כשאני מתפלל שחרית וכולם רוצים כבר לחזור הביתה לעשות קידוש ולאכול וכולם רעבים, אבל אני לוקח עוד 10 דקות ואני לומד קצת הלכות שבת. בסדר, אפשר ללכת אפילו לקחת ספר לגינה, זה לא משנה. אבל לגנוב את הסדרים האלה, את הסדר שמיד אחרי שחרית אני לומד שני הלכות בקיצור שנרוך, מיד אחרי מנחה אני לומד חובת התלמידים או משנה, או זה לא משנה מה, שבן אדם יכניס לסדר יום שלו הדקות האלה שהוא נהנה. אחרי ערבית יש לי מדרש קצת על הפרשה. בן אדם מתחיל לפתח אצל בתוכו תחושה שבוא נחטוף. זה דבר יקר. אתם מכירים את המשל של המגיד מדובנה על אותו אי, אותו אדם והאי? נו, סיפרנו אותו. טוב, נספר שוב. היה אדם שהיה עני והיו לו חובות, והוא שמע שיש איזושהי עיר רחוקה ששם על כל הרחובות, כל האבנים הם יעלומים, והוא לוקח הלוואות מכל השכנים, ובסוף בעוני רב הוא עולה על הספינה, ויחד עם האחרים הוא נוסע ונוסע ונוסע, ואחרי הרבה תלות בים, סוף סוף הם רואים את האי מרחוק, רואים זהב מתנוצץ, מגיעים לאי, קובעים, עוד חודש ימים אנחנו חוזרים, זה וזה התאריך שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, חודש ימים חוזרים. בסדר, עולים לאי, כל אחד מגיע עם סקים וסקיות, ביום הראשון כל אחד אוסף ומסתכל איזה יהלומים, כמה הוא יהיה עשיר, אחרי יום, יומיים, בסדר? מה עוד יש לעשות? כל אחד בחר, וכל אחד יש לו מעבר למה שהוא יכול להשתמש בכל החיים שלו. מתחילים להסתכל, להסתובב באי, לראות מה הולך באי, מסתובבים באי, מתחילים לראות שאנשים באי, זהב וכסף ויהלומים, לא שווה אצלם כלום. הדבר ששווה אצלם זה שומן העופות, מה שכולם זורקים לפח בארץ שהוא בא ממנה, השומן, זה הכסף שלהם, זה מה שהם מחשיבים באי הזאת, השומן. אז האיש הזה מסתובב, מתחיל לראות, המראה שיש לו, קצת נרות שיש לו, הוא קונה, הוא מוכר, הוא פותח עסק, הוא אומר, יש לי פה חודש ימים, מבלה שבוע, העסק שלו מתחיל לסגשג, וואו, כמה שומן עופות יש לו, יש לו שומן, מתחיל לקנות, למכור, בשבוע השלישי הוא כבר עשיר גדול, שבוע רביעי כבר יש לו עובדים, יש לו מפעל, ו... הוא כל כך מצליח, הולך, יושב על שפת הנהר, מתחיל לשחק עם כמה אבנים, ויושב שם, מתחיל לחשוב, וואו, איזה חוכמה השם נתן לי, אני יודע להיות איש מצליח בעסקים, יושב שם, פתאום הוא שומע את הספינה, שומע את השריקות, הספינה מתחילה לצאת לנמל, הוא רץ, רץ הספינה, שוחה, מגיע, מטפס למעלה, מתיישב לו שם, הספינה מתחילה לשוט, והוא בעצם מסתכל חזרה, כל היהלומים שם על האי. הוא בכלל לא החשיב את היהלומים, הוא כבר התרגל לצורת חשיבה של האנשים על האי. הוא, כשהוא שחה, שחב איתו, שקים מלאים, שומן. הוא מתחיל לחשוב, רגע, מה אני אעשה עם שומן? אני חוזר לשם, זה לא שווה כלום. מה זה שומן של עופות? כמה פרוטות, אני לא אוכל לחסות כלום. מה עשיתי? כל הדרך חזרה הוא בוכה, יושב לספינה... הוא מגיע לנמל, אשתו עומדת שם בבגדים בלויים, כל הילדים כבר רעבים, השכנים, כולם שנתנו לו הלוואות כבר מחכים שהוא יהיה כזה עשיר, והוא עומד, מסתכל, הם רואים אותו בלבושים יפים, הרי הוא הצליח מאוד באי הזו, יש לו מלבושים יפים, כולם מצפים מה יש לו, הוא יורד מהספינה, אשתו מקבלת את פניו, הוא אומר לה, זה מסובך, אני אסביר לך, היא אומרת, מה יש פסקיות, מה יש פסקים? אחרים יורדים, לזה יש כזה יהלומים, כולם הגיעו עם הרבה שומן, כי כולם התחילו להתבלבל באי הזו, אבל זה יש לו כזה יהלומים, זה יש את זה, הוא אומר, שמי, אני מאוד הצלחתי באי, אבל לא תביני, היא אומרת לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, יש לי הרבה שומן, היא אומרת לו, כן, אבל מה עם יהלומים, מה עם הזהב, מה עם הכסף, מה עם מה ששלחנו אותך? הוא אומר, תראי, זה היה עולם אחר, ואני די נסחפתי, ואני די שכחתי מאיפה באתי ומה הייתי אמור לעשות שם, והשכנים מסתובבים וכל מישהו חייב להם כסף עומדים שם, והוא אומר, אני עשיתי שטות, אני הייתי עסוק בשומן. מסתכלים עליו מיד, השכנים צועקים, תופסים אותו, עומדים אותו לבית משפט, השופט שומע את כל הסיפור שלו, שוטה, מה איתך? כולם ננו לך לבוא, אתה יודע שאנשים בנו עליך, זורק אותו לכלא. אשתו עכשיו אומללה, מסכנה, יש להם את כל החובות, אין להם כלום, מה יש להם כמה סקים של שומן, נופות, מה הוא יעשה? הוא יושב בכלא, בוכה, רב אמר, איך הוא עשה כזה שטות, איך הוא עשה את זה? יושב ובוכה, בוכה, בוכה, מכניס את היד לכיס, מתחיל לשחק עם האבנים, פתאום הוא מסתכל לאבנים שהוא משחק, אתה אומר, רגע, זה יהלומים, זה אבנים שהיו שם, יש לי משהו, בכל זאת אני יכול לחסות את החובות, הוא קורא לשוער, אומר לו, תוציא אותי, אני יכול לשלם, הולך, מוכר את היהלומים האלה, בקושי רב מכסה את כל העופות, יש לו טיפה כסף, והוא חוזר הביתה, לפחות יש להם קצת אוכל, לא לאשתו לילדים, אומר, מגיד מדובנה, מה נמשל בכל הסיפור הזה? זה העולם הזה, אנחנו יורדים לעולם הזה, יש לנו יהלומים, כל כך הרבה מצוות, מה זה לקנות ציצית? מה זה לעשות חסד, לומר מילה טובה לשכן? זה כלום, בקלי קלות בן אדם יכול להשיג את זה. מה בן אדם עסוק? הוא עסוק שיהיה לו בגד יפה, הוא עסוק בכל השומן שלא שווה, הוא עסוק שיהיה לו רכב יפה, בית יפה, כל מיני שטויות, הוא יגיע לעולם האמת, כל הנשמות מחכות לו שם, אומרות לו, שלחנו אותך שם עם משימה, מה הבאת? הוא מתחיל לומר להם, תראו איזה בית יפה היה לי, תראו איזה חצר, תראו איזה רכב, מה אתם יודעים, מה הייתי שווה שם? מסתכלים עליו, שותה, מה איתך? שומן אתה מביא לנו, למי אכבד מזה? זה מה ששווה? ואז הבן אדם מתבייש, הוא פתאום אומר, רגע, התפתיתי, הלכתי אחרי עולם של שקר, מה הבאתי לפה? כלום, מה זה שווה מה שהבאתי? כמו אותו אדם שחוזר לאי, הוא מסתכל על כל הנשמות, מסתכלים עליו, מה יכולת להיות, מה אתה? מתחיל לבכות. מתחיל לבכות, מתחילים לענוש אותו בבית דין של מעלה, הוא פתאום אומר, רגע, רגע, יש פה מצווה, אתם יודעים, היו ימים שלמדתי קצת תורה, יש לי פה ושם מצוות, כמו אדם בכלא, שפתאום יש לו כמה אבנים בכיס. משהו, בכל זאת עשיתי דברים טובים, אבל הוא בזבז את החיים. כי הוא היה עסוק כל החיים, הוא התפתח אחרי הדברים שבאמת, לא בשביל זה הוא בא לעולם. אז אנחנו הרבה פעמים מתפתים, וקשה לנו להעריך את מה שיש לנו. הרי כל מילה של תורה זה מצווה, אומר הגר"א ורבי עקיבא איגר והת"ז, כולם אומרים את אותו רעיון בעצם. זה בהלכות פורים, זה בהלכות תלמוד תורה. למה אנחנו לא עוצרים לימוד תורה? למה אנחנו, כל מצווה אנחנו אומרים עוסק מצווה פטור מן המצווה, בלימוד תורה לא אומרים את זה. אומרים מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, לך תעשה. למה? כי לימוד תורה כל מילה ומילה זה מצווה. אז אתה אף פעם לא עוסק במצווה. אתה תמיד עוסק ומתחיל לעסוק עוד פעם. מסיים מצווה אחת, מתחיל מצווה אחרת. כל מילה של לימוד תורה זה עוד מצווה. אז ממילא אתה אף פעם לא יכול לומר, אני עוסק במצווה הזו. אתה כל רגע מתחיל עוד מצווה. אל תתחיל את המצווה הבאה של לימוד תורה. לך תעשה את המצווה האחרת. בגלל זה חזל קבעו, בשביל מצווה עוברת, תעצור את הלימוד תורה, לך תעשה את המצווה עוברת, תחזור ללימוד תורה. אלא מה? כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים טובה למישהו. אוי, קשה, יש לי יותר חשק להיות באוניברסיטה, יש לי אלף דברים שיותר מעניינים אותי. אז זה הגישה. אבל דבר הזה לא טוב הוא מה שגם הנפש שלך שבה אתה רוצה להתעלות ולהתקרב נעלמה ממך, מוסתרתי בגופך וישני בגשמיותך. בעצם אנחנו במצב שאנחנו לא קשורים לנפש. הנפש כשישינה בעצם והצד הגשמי הוא הגובר, ואם לא תקיץ אותה משינת עולם ולא תגלה אותה מנמחצל תקנים אשר היא קבורה בה, במת תתעלה ובמת תתקרב אל הקדוש ישראל. בעצם יש פה צד שאנחנו חיים, חיים שכל מה שאנחנו חשים זה הגשמי. בעצם אנחנו, מה מעניין אותנו? מה מרשים אותנו? הגשמי. ראיתם איזה רכב חנוי שם? זה מעניין אותנו. כולם מרימים את הראש מסתכלים. שמעתם ש... מה מעניין אותנו? העולם הגשמי כל הזמן מדבר אלינו. ואילו הנשמה שלנו, שגם לה יש מה לומר, וגם היא צמאה בעצם, היא ישנה. וכשהיא סוף סוף פוצעת פה, אנחנו אומרים לה, תהי בשקט, אני עסוק, מה? לא רואה, אני עייף, אני ישן עכשיו. לא רואה, אני באמצע לשתות כוס קפה, זה טעים. מה את מבבל לי את המוח, לך תעשה מצווה זו אחרת. בעצם האדם חי חיים שהוא מדכא את נפשו. ואם תחשבו בעצם, בתוך תוכו יש לכל אדם רצון גדול. ויש לו תשוקה לגדולה. אלא מה? שהאדם כל הזמן מדכא אותה. מה באמת, תעזוב, תהיה ריאלי. כל מיני תשובות שאנחנו נותנים לנפש. אומר לנו החובת תלמידים, חלק מהגישה לתורה, אתה רוצה שהמאור שבתורה ישיבו למותה, והאדם צריך לתת לנפש לא לדבר. מה מדבר? על פי רוב הגוף מדבר. כך כתוב באבות רבי נתן, שבעצם למה היצר הרע גובר על היצר הטוב? 13 שנה הוא כבר מושל בגוף. יש לו את כל הרמ"ח חברים שסגידים שהם השליחים שלו. אז כשסוף סוף בן אדם בא לעשות מצווה, אז הוא אומר לו, שקט, מה אתה עושה פה? אני פה לפניך, מי אתה? אני הבעל הבית פה. ובעצם בתוך תוכו כל אדם יש לו את המאבק הזה. יום יום, דקה דקה, כמה אני אתרכז, איכשהו כשזה אימייל שבכלל שטותי ולא מעניין דף אחד, אני כל כך מרוכז שכשהחברות בא ואומר לי, בוא ללמוד, אני אומר לו, רגע, רגע, רגע. אני כל כך מרוכז בשטות הזו ששלחו לי באימייל. אבל כשאני קורא את הגמרא ושולחים לי אס-אמס שטותי, אז אני שוב אומר לחברות, רגע, רגע, אני צריך לראות מה שלחו לי. למה? כי מי גובר? השטות שבנו גוברת. אנחנו משובדים לצד השטותי הגופני, ואילו הנשמה, אנחנו אומרים לשקט, תסיקי לבבל את המוח. אני עושה לך טובה, בכלל באתי לבין מרש, תראה, אני צדיק, אני פה, אני לומד, אתם לא יודעים. אני צדיק גדול, מה... אז ככה אנחנו, זו הגישה שלנו. אם זו הגישה, אז לך תראה את המאור שבתורה. אנחנו בכלל לא פתוחים לזה. אבל דנה שהיא קיצת נפש הקדושה, לא כי קיצת גוף הישני. אם אנחנו רוצים לעורר את הנפש, זה לא כמו לעורר את הגוף. אותו מקיצים בפעם אחת. את הגוף, אתה אומר, בוקר טוב, קום, נו, זהו, ער. אבל את הנפש, רק בהתמדת העבודה שמחירים אותה לעבוד, יכולים להקיץ. יש פה רגל עבודה... יש פה צורת עבודה. האם אני עורר את הנפש או לא? ולעורר את הנפש זה בכל תחומי החיים. ובעצם בכל רגע יש לאדם בחירה מי יגבור. וזה יכול להיות, בן אדם יאמר, אבל אני לומד, מה הבחירה? הבחירה היא כמה תהיה מרוכז. מה כתוב באבות רבי נתן? מה היה מיוחד ברבי עקיבא? שכל דבר שהוא למד הוא שאל למה זה. אנחנו לומדים, הבנתי, שמעתי, קראתי, נו, הלאה. למה הלאה? רגע, למה, איפה ההתעניינות? למה לא לשאול, רגע, למה הדין כזה? מה מקור לדין הזה? אם אנחנו משקיעים בעצם להבין, אז אנחנו מגיעים להבנה עמוקה, אז אנחנו מתחילים להתחבר. בכל תנועה ובכל פעולה ובכל מצווה, יש את הרבדים של התחברות של האדם לאותה מצווה. ותמיד ישנו את הבחירה, באיזה רובד? גם כשאני עושה מצווה, זה יכול להיות מן השפה ולחוץ. אני יכול לקרוא את הגמרא, הבנתי. כולנו יודעים שלא הבנתי. בערך הבנתי. יש לי תמונה, סיימתי דף. מה סיימת דף? רגע, למה אתה לא חוזר? הבנתי. כן, באמת? אם תחזור אותו, לא תראה עוד משהו שלא הבנת? לא יהיה לך, לא תזכור את זה יותר טוב? הרי מה אנחנו עושים? אנחנו לומדים, שוכחים. לומדים, שוכחים. למה? למה אנחנו לא משקיעים בלחזור? כי באיזשהו מקום אנחנו רק רוצים לצאת ידי חובה. אם באמת רוצים לקנות קניין תורה, היינו כותבים סיכום, היינו חוזרים עוד פעם, זה לא לוקח הרבה זמן, אבל זה משעמם. זה לא כל כך מעניין, זה לא כל כך מרתק, לימוד חדש, מרתק. כן, אבל אז חוזרת השאלה, אז מה, את מי אני משמש פה בלימוד? למי אני עושה טובות? אם אני באמת רוצה להבין, אז הלימוד צריך לשקף את הרצון הזה. אם אני באמת רוצה להבין ולדעת תורת השם. אנחנו ניקח דוגמה קטנה, חומש עם רשי. כל שנה זה חדש. למה? למה אי אפשר ללמוד ולחזור עוד פעם רגע על הרשי ולחזור על הסדרת פסוקים האלה עד שאני יודע את כל הרשי על הפרשה? למה אני לומד חומש רשי בצורה כזו שטחית? למה? למה אני לא יכול להיות האדם שקורא כל פסוק ויכול לומר לך על כל פסוק מה רשי אומר? אני לוקח דוגמה פשוטה. כי יכול האיש לעשות מצוות בידיו בכל לבריו אף בפיו להתפלל והנפש גם אז תשען אף תתעלף. זה נכון, אני עומד 18, אבל איפה אני? לכן צריכים להכריח את הנפש שהיא תעבוד והיא תפעל ובזה תתעורר ותתגלה. אם אנחנו רוצים פה התחברות של נפש, צריך לעבוד, וזה עבודה, זה לא קל. כי לא, מי רוצה לכוון בתפילה? זה משעמם, מה? אמרתי את זה כבר 1,000 פעמים. יותר מ1,000 פעמים, 1,000 פעמים מהשנה שעברה אמרתי את זה. כל שנה אני אומר את זה 1,000 פעמים. 356, כפול 3. אני עובר את 1,000 כל שנה. אלא מה? שוב, חוזרת השאלה, אני עושה למישהו טובה פה? או אני עושה לי טובה? על כן גם בכל היום, אף בשעה שאין אתה לומד, תזכור שעבד השם אתה ועליך להתקשר בו. וזה גישה. אני תמיד אומר שבגלל זה השולחן ערוך פתח בשביתי השם לנגדי תמיד. כי זה הכלל שכולל את כל השולחן ערוך כולו. איפה הקדוש ברוך הוא? הוא פה או הוא לא פה? יש לי בחירה להכניס אותו לחיים, להוציא אותו מהחיים. שאלה שלי, איך אני אחיה את החיים? ואני חושב שגם בכל תשובה שבן אדם עושה, הוא צריך לדעת שיש תשובה גם כן בשביתי השם לנגדי תמיד. כי אם היה לי באמת את השביתי השם לנגדי תמיד, כמו שצריך, לא הייתי חוטא. החטא הוא כי אני מוציא את הקדוש ברוך הוא מהחיים. אל תפריע לי, אני עסוק. אם אני מכניס אותו, אם אני מוכן לדבר איתו, אם אני מוכן שיהיה חלק מהחיים, אז כל החיים שלי עם אחרים. ובן אדם צריך לדעת שזה שאלה של כל היום וכל החיים. וזה הרגל, כמו שהוא אומר, זה לא בין לילה, אבל זה הרגל, זה גישה. איך אני הולך לחיות את החיים שלי? אם נסתכל על גדולי האומה, לאורך כל הדרך, לאורך כל ההיסטוריה, זה הנקודה המאפיינת שלהם. גדולי עם ישראל, תמיד החישוב שלהם היה מה רצון השם. זה לא אומר שלא היו להם נפילות, אבל איך הם עלו מהנפילות? גם התשובה של האדם היא בעצם תשובה מרומה. כי אם היא הייתה תשובה גדולה, אז האדם כבר היה אדם גדול. הגדלות של דוד היה בתשובה שלו. הגדלות של יהודה היה בתשובה שלו. הם היו אנשים גדולים, אבל הם היו ענקיים בחזרה בתשובה שלהם. וזה חזל אומרים על דוד, על יהודה, למה הוא נבחר למלכות, על איך שהוא הגיב כשהוא טעה, איך הוא הגיב כשהיה את הסיפור של תמר, וכן הלאה וכן הלאה. אז בכל פעולה, השאלה היא, באיזה רובד, איפה הקדוש ברוך הוא? הוא 1% מהחיים שלי? הוא 10%? בן אדם צריך לעבוד, מה שהוא אומר, לגלות את הנפש ולכלול את הקדוש ברוך הוא, להגיע כל הזמן להעלות את האחוזים. וצריך לדעת שזה חלק מכל החלטה וכל פעולה, בין הפעולות שהן יעני לא מצוות, וודאי גם הפעולות שהן אמורות להיות מצוות.